מה זה השיעור שלי? היה עוד משהו?
לא.
בסדר, אז אני יודעת. אנחנו בפרק ד', אם כן, ואנחנו למדנו על המדרגות השונות של תלמיד חכם, אחרי שאנחנו ראינו את הפרק הזה שאנחנו עוסקים בו, עוסק בממד מיוחד של תלמיד חכם, זה הזהות של החכם עם הנבדל. זאת אומרת שכדי לזכות לתורה באמת צריך לעבור דרך כל מיני מדרגות, מדרגות מידותיות, מדרגות שכליות, מדרגות גופניות, כמובן של מיעוט ממון והדברים האלה. וכל אחת מן המדרגות האלה שמקנות את התורה, אלו הן מדרגות ששייכות אל, שגורמות לזיכוך של מדרגות שונות בתוך האדם. אז ראינו שישנן עבודות מסוימות של האדם שבאות לזכך את הגוף, חלק שבאות לזכך את הנפש, חלק שבאות לזכך את השכל, וראינו גם שיש עבודה נוספת, זה להידמות לתורה עצמה, והתורה היא מחוץ לגוף, מחוץ לנפש ומחוץ לשכל, היא שייכת אל העולם העליון. העולם העליון, או במילים אחרות אצל המהר"ל, עולם המבדל. וכדי לזכות לתורה הזאת, כלומר כדי להידמות לתורה מבחינת נבדל, אז פשוטו כמשמעו, התלמיד חכם הוא נבדל. נבדל ראשית כל, בכך שהוא לא מקבל מאף אחד אחר חוץ מעצמו. כן? וראינו אם כן שיש לזה השלכה ברורה לגבי אורח החיים של תלמיד חכם, התלמיד חכם אינו מקבל ממון ממישהו אחר. כן? זה ההשלכה הראשונה. נוסף על כך, ההבדלה הזאת היא ראשית של החייאה. כלומר, החוכמה הזאת נבדלת מן הכל, ובזכות זה שהיא נבדלת מן הכל, היא מחיה את הכל. כי החיים מקורם בעצמם, ודבר שמקורו בעצמו דומה לחיים. מה שאין כן, חיים שבאים ממקור חיצוני, כלומר מי שמקבל חיים ממישהו אחר, בין שזה בממון, בין שזה במזון, בין שזה ברוחניות, בכל המדרגות האלה, מי שמקבל ממישהו אחר, אז הוא לא חי מעצמו, הוא חי מכוח המישהו האחר שמחיה אותו. ולכן הנבדלות הזאת של החכם, זה דווקא מה שהופך אותו לאדם חי. עכשיו כמובן יש בזה מדרגות, כי יש מי שאין לו תורה, אין לו תוכן, וכשהוא נבדל ממקורות החיים, אז הוא מת. כן? פה מדובר שדווקא על ידי שהוא נבדל, מתגלה שהוא חי באמת. טוב, כל זה שייך לכל מה שראינו פעם שעברה, גם ראינו דבר נוסף, שהתורה הנבדלת הזאת, יש לה מדרגות של גילוי. היא ראשית כל שייכת על העולם הנבדל לגמרי, זה תלמיד חכם שרואה טרפה לעצמו. כלומר, ברגע שיש לו איזה בשר מסופק, אז הוא נוטה להחמיר על עצמו. כן? זה הנבדל לגמרי. אחר כך ראינו שיש תלמיד חכם שכבר רואה טרפה לעצמו ושימש תלמידי חכמים. מה זה קשור? הוא כבר יש לו חיבור חברתי את תלמידי חכמים אחרים. אז הנבדלות שלו מתחילה להתפשט אל החיים. ראינו אחר כך מדרגות שונות, עד המדרגה האחרונה, זה תלמיד חכם שנהנה מיגיע כפיו, ואז אשרי חלקו בעולם הזה ובעולם הבא. כלומר, הוא מצליח לקדש גם את חיי העולם הבא, גם את חיי העולם הזה, ואין צריך לומר חיי העולם הבא, אבל הוא אפילו את חיי העולם הזה מצליח לקדש, ונשאר נבדל, אפילו שהוא מצורף אל החומר. וזה כידוע חידוש גדול, כי הרי בכל תורתו של המערב, מה שמצורף אל החומר, אין בו קדושה. מה שנבדל מן החומר, שם הקודש. וכאן אנחנו רואים חידוש ביחס לעמדה הראשונה, והוא שאפשר להיות מצורף אל החומר ולהישאר נבדל. זה הדבר הראשון. זה אלה ארבע מדרגות שראינו בתלמיד חכם עצמו. ואחר כך ראינו דיון לגבי הכפילות בזהות של התלמיד חכם. כן? מצד אחד התלמיד חכם הוא נבדל, מצד שני הוא נותן חיים. ולכן הוא עומד על הגבול בין פרישה מן הבריות לבין חיבור אל הבריות. וכאן הייתה דרשה ארוכה שהמהר"ל מביא אותה מן הגמרא, בפרק בקצת מעברין במסכת עירובין, שתלמיד חכם זה כמו ענקים מגרגירותיך, כלומר שרשרת שמסביב לצוואר, שהיא גם נראית וגם אינה נראית. ומילא גם התלמיד חכם הוא גם נראה וגם אינו נראה, הוא מחובר אל העולם הזה, ואף על פי כן הוא שייך אל העולם הזה. כן, זה עד כאן השיעור האחרון. יש שאלות על זה? יש משהו לא ברור במה ש... טוב, אז אם כן, אנחנו עוברים למדרגה שלישית של תלמיד חכם, זה מדרגת העמידה, או מדרגת הקשיות, או חוזק, איך שתרצו. כיוון שאנחנו כבר מדברים בשלב מתקדם מאוד של האישיות של התלמיד חכם, כלומר, אנחנו מדברים כבר על השכבה החברתית שלו, על ההתערבות שלו בענייני העולם הזה, אז מלא, אם אנחנו מדברים על תלמיד חכם שנמצא בעולם הזה, יש לו קושי גדול לא להיסחף אחרי כל ההפרעות שיש בעולם הזה. ולכן כאן יש מידה שלישית, מידה של יציבות, של קשיות, שנדרשת מן התלמיד חכם, זה מידה נוספת. כן? זה מאמץ להישאר, לא לטשטש את הזהות, כן? כדי שהתורה הזאת תישאר בקרבו. אז אני מציע אולי שנעבור לטקסט עצמו. אגב, שמי הספר? תודה. אז איפה שכתוב, ואמר רבי אלעזר. כן, זה... מה דכתיב את לוחות האבן? אתם רואים את זה? ואמר רבי אלעזר, מה דכתיב? מהו זה שכתוב? את לוחות האבן. כן, כשהקדוש ברוך הוא נתן את התורה למשה, כתוב, ויתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה, אשר כתבתי לאורתם. ואז יש דרשות שונות על כל החלקים של הפסוק הזה, כלומר, ויתנה לך את לוחות האבן. כלומר, כשהשם נותן תורה למשה, הוא נותן לו את לוחות האבן. טוב, משה זה ארכיטיפוס של התלמיד חכם. וצריך לתת לו את לוחות האבן. זה מין תכונה כזאת, להיות כמו לוחות האבן. אם משים תורתו כמו אבן שאינה נמחת, תורתו מתקיימת. ואם לאו, אין תורתו מתקיימת. כן? כלומר, זה דרשה של החכמים, בא לומר שאם אין תורתו כמו שראוי לשכל, אין קיום כלל לתורתו. וזה שדרש הכתוב את לוחות האבן, והווה למכתב לוחות אבנים. מהי לוחות האבן? כלומר, לפי הדקדוק, יצריך לכתוב בפסוק, ויתנה לך את לוחות האבנים. כן? אבל למה זה לוחות האבן? כאילו אבן אחת במקום שתיים. אבל פירושו לפי פשוטו, כי ראוי האבן להיות מקבל אל כתב הלוחות. וזה כי האבן דבר חזק וקשה ומתייחס לאבן. כלומר, האבן היא ראויה לקבל את הכתב. ולכך נכתבה התורה על לוחות האבן. ולפיכך אמר, אם משים אדם תורתו כמו אבן שאינה נמחת, דיינו. עכשיו כאן הסבר על מה אנחנו מדברים. שהוא חזק וקשה על התורה. דהיינו, אף כאשר מגיע אליו עסק או ביטול, ויצרו מסיתו להניח התורה, והוא קשה כנגדו, ואינו מבטל התורה, אז תורתו מתקיימת. כן, מדובר על חכם שיש לו הפרעות. כי דבר זה מתייחס אל השכל, שהוא קשה. אבל אם אין לו המידה שהוא מתייחס אל השכל, כי אינו קשה על התורה, אז אין קיום אל תורתו. ובכל הדברים האלו שביארנו, באו רבותינו זיכרונם לברכה ואמר, כי האדם אשר רוצה לקנות השכל האלוהי העליון, צריך שיהיה לו התייחסות אל השכל, שאז יש לו הכנה אל השכל, ודי לו שיגיע בזה אל השכל האלוהי. כן, כלומר, כאן המהר"ל עושה כמין סיום באמצע הפרק, מסביר, עד כאן כל המידות שנצרכות כדי לקנות את התורה. מכאן ואילך אנחנו מדברים על מדרגות חדשות בתורה, איך התורה הזאת יוצאת אל העולם. אבל עד עכשיו היה מדובר מה האדם יעשה ויזכה לתורה. אז היה פה מאמצים רבים ביותר, כשאנחנו גם הגענו עכשיו לשלושת המידות האחרונות, מידה אחת להיות נבדל, מידה שנייה זה תלמיד חכם שרואה את הרפא לעצמו, המידה השנייה זה להיות נבדל ואינו נבדל, זה תלמיד חכם שמעורב מהבריות ואינו מעורב. והמידה השלישית, להיות קשה. כן? כלומר, זה צורך להיות, זה מין מוצקות באישיות שהיא נצרכת כדי ש, כדי לקבל את התורה. עכשיו, רק הלמידה השלישית הזאת היא להבהיר במשהו מסוים. כשאנחנו אומרים דבר קשה, הכוונה דבר קיים, זה הכוונה. כשדבר הוא קשה, הכוונה שהוא קיים, קיים מאוד. דבר רך זה דבר פחות קיים. ולפי המושגים של הפילוסופיה של ימי הביניים בישראל, יש מושגים של מחויב המציאות ואפשרי המציאות. אז למשל, בדברי הרמב״ם בתחילת הלכות יסודי התורה, אנחנו רואים מדרגות שונות של המציאות. יש מי שמוכרח המציאות, שאי אפשר בלעדיו, ויש מי שאפשרי המציאות. כלומר, זה אפשרי שיהיה, אפשרי שלא יהיה. ויש כמובן גם נמנע המציאות, בלתי אפשרי שיהיה כלל. כן? עכשיו, בסולם הערכים הזה, מוכרח המציאות היחיד, המוחלט, הוא הבורא יתברך, ואפשרי המציאות זה כל העולם כולו. כן? ייתכן שיהיה עולם, ייתכן שלא יהיה. נו, אז מה? אז לא יהיה. והוא כן יהיה, כן? כלומר, זה דברים אפשריי המציאות. אבל בבורא העולם, זה הכרח המציאות. כן? זה ציור אחד שאנחנו רואים אותו ברמב״ם בהלכות יסודי התורה. אבל מלבד הציור הזה, יש בתוך המציאות עצמה מדרגות של יותר הכרחיות מציאות, פחות הכרחיות מציאות. למשל, אם נאמר שהעולם התחתון נברא בשביל האדם, למשל, נאמר שהצמחים זה בשביל בעלי חיים, בעלי חיים בשביל האדם, ציור ידוע, אז נאמר שהאדם הוא הכרח המציאות, מוכרח המציאות, ושאר הנמצאים אפשר יהיה המציאות, כן? זה במשל. כלומר, כאילו רוצים לומר, יש מציאות יסודית שלמענה השאר. ברגע עכשיו, כשאנחנו מדברים על עניינים, או על התורה, או על ישראל, אנחנו מדברים על מדרגה שהיא מבחינת הכרח המציאות ביחס לשאר המציאות. כלומר, נאמר, ישראל הוא הנברא הראשון, אומר המהר"ל בכמה מקומות. אם ישראל הם הנברא הראשון, אז אינם תלויים בשום דבר אחר מלבד הבורא, וממילא הם מוכרחי המציאות, ושאר המציאות היא אפשרית המציאות ביחס למציאות המוכרחת המציאות הזאת. וכן התורה, התורה מאותה מהות, זה מציאות מוכרחה, ולכן זו מציאות קשה. כן? כלומר, שלא ייתכן לה ביטול. לא ייתכן ביטול לתורה מצד שהיא מוכרחת המציאות. טוב, אז זה מה שאנחנו רואים כאן, וזה, אני כן, המידה של הקושי, דבר קיים ביותר, זה מהדברים ששייכים אל השכל. אז אם כן, נחזור פה אל הסיום של המהר"ל, בכל הדברים האלו שביארנו, באו רבותינו, זיכרונם לברכה, לומר, כי האדם אשר רוצה לקנות השכל האלוהי העליון, צריך שיהיה לו התייחסות אל השכל, שאז יש לו הכנה אל השכל. ודי לו שיגיע בזה לשכל האלוהי, כי השכל הוא נבדל מן האדם, ומפני כך האדם צריך אליו יגיעה ועמל לקנות השכל האלוהי, וכמו שאמרו בחגיגה, לא יערכנה זהב וזכוכית, אלו דברי תורה שקשים לקנותן כזהב ונוחים לשברם ככלי זכוכית. כן? קשה להשיג תורה כמו זהב, אבל קל לאבד תורה כמו זכוכית. וזה מפני ריחוק התורה, שהיא השכל העליון, מן האדם. כלומר, היא רחוקה מן האדם. לכן קשה לאדם לקנותן, שיהיה מתחבר התורה עם הגוף הגשמי, וקשים הם לקנותם ככלי כסף וכלי זהב. והפך זה, קלים לאבדם מפני ריחוק שלהם מן האדם. ולכך צריך האדם מלחנות הרבה לקנות השכל, עד כי אמרו גם כן, כי צריך האדם לקנות התורה בדיבור שיוצא מפיו, לא במחשבה בלבד. כאן אנחנו עוברים כבר לשלב נוסף, זה שצריך לדבר בזמן שלא נראה. יש אפילו מחלוקת בהלכה, האם מי שלמד כל היום אבל לא הוציא מילה מן הפה, האם הוא יכול לברך ברכת התורה, או האם בכלל זה נקרא שהוא קיים מצוות לימוד תורה. אז דעת המהר"ל, למשל בהקדמה לתפארת ישראל, זה שמי שלא מוציא מילה מן הפה, זה לא לימוד תורה. לכן אסור לברך ברכת התורה, והוא לא מתכוון לומר משהו. דעת הגרא, דעת הגאון מבינה, היא קצת שונה, דעת הגאון מבינה, שגם על הרהור צריך לברר ברכת התורה, ולכן, לדעתו, אסור לומר ברכת התורה, אסור לחשוב על דברי תורה, לפני שמברכים את ברכת התורה. יש, זאת לא ההלכה, לפי ההלכה צריך, מברכים רק על דיבור, אבל במדרגה של הגאון, גם דיבור, וגם מחשבה זה דיבור. זה הוצאה לפועל כמו דיבור. המחשבה של הגאון מבינה. גם אנחנו רואים את זה גם כן לגבי הדעה שלו בדיני הכיפה. לפי הגאון מבינה, כיפה. לפי הגרא, מי שלא תלמיד חכם, אסור לו ללבוש כיפה. זו הדעה של הגאון מבינה. אבל לא פוסקים ככה. למה לא פוסקים כמו? זה כדי לצאת יותר. יש כאן כאלה שמקפידים שיבד מדחת לטיפה, כי צריך לפי הקבלה של שני כיסויים. אבל כנגד שני האורות המקיפים, תורת העם. אז יש כאן הכיפה הסרוגה, זה הרי לא רק שאין בבד, אלא יש בחורים, אז הכל יוצא מזה. השני חוצים, כן, מכיר את השיטה. אבל יש כאלה שאומרים שזה דין בצבע, צריך כיפה שחורה. יש כאלה שאומרים שצריך כיפה שחורה, זה מאוד חשוב, שזה שחור. אבל יש כאלה שעושים כיפה שחורה סרוגה, זה חזר. יש אגב על זה סיפור יחימות של עגנון, כן? שמדינת ישראל מחולקת לא לפי בני אדם, אלא לפי מי שיש לו כיפה, מי שיש לו כיפה. על כל פנים, לא פוסקים כמו הגאון מבינה, ומותר גם למי שלא תלמיד חכם ללבוש כיפה, בגלל שהסברה של הגאון מבינה היא סברה עמוקה מדי בשביל כולנו, כן? כלומר, הסברה שלו היא ככה, מה זה אומר הכיפה? שהשכינה למעלה מן האדם. מי מבין מה זה שכינה? זה שכינה למעלה מראשי. תלמיד חכם מבין. אבל אם אתה לא תלמיד חכם ואתה לובש כיפה, זה סימן שאתה שאתה מכריז עליך שאתה יודע מה זה השכינה, ושהשכינה למעלה מראשך, זה גאווה. עד כאן דברי הגאון מבינה. אבל אנחנו לא במדרגה שלו, וגם תלמידי חכמים שלנו זה לא במדרגה שלו. אז לכן מותר ללבוש כיפה. מה? יש בזה גם כן מחלוקת. לפי הרב עובדיה יוסף לא חייבים, לפי פירושים אחרים חייבים, ו... וגם, טוב, יש כל מיני סיבות חברתיות שבגללן אנשים דורשים כיפה. יש מלא דברים. אולי זה בא במקום דברים אחרים. איפה היינו? כן. למה דיברנו על זה בכלל? בגלל ברכת התורה, כן? אז כן, שאנחנו אומרים שלפי ההלכה, אצל הגאון מבינה יש הלכות מיוחדות. כן? אבל אנחנו הולכים, אנחנו חיים במדרגה יותר עולם הזהית, ואנחנו צריכים גם שהתורה תהיה יותר ממשית, יותר מעשית, כדי שהיא תהיה בידינו ולא תברח. אחת מהדרכים לקנות את התורה, אז קודם כל זה פה לכאורה רק טכני פדגוגי, אבל נראה שזה יותר עמוק, זה לדבר. כן? האמת היא שהדיבור הוא עקרוני מאוד, כי בזה הוא דומה לתורה. כי הדיבור זה דבר אמצעי בין המחשבה הטהורה לבין הפעילות הגופנית. כי הרי כדי לדבר צריך להזיז את השפתיים ואת הלשון. אבל כדי לדבר צריך לחשוב. אי אפשר לדבר, סתם. כן, אנחנו פה נמצאים במדרגה אמצעית. בין, גם אנחנו רואים שבדיבור משותף משהו מן הרגש. מה שנקל במחשבה אין שום רגש. ומחשבה שאיננה מצורפת על הדיבור, זוהי מחשבה שלפי המושגים של הקבלה הראשונה, זה נקרא עולם כולו אש. בסופו של דבר, האדם נשרף באש הזאת. אתן לך דוגמה, יכנסו לספרייה הלאומית, באוניברסיטה, ותראו אנשים לומדים, ולא אומרים מילה, ואז אם נופל לידם איזה עת, מה קורה? כן? זה מאוד מתרגזים. כלומר, זה אדם שיצא מן האיזון. אז מה שהוא לומד, איננו שייך לעולם הזה. זה נשאר בספירות העליונות, ואינו מגיע אליו. תיכנסו לעומת זה בבית מדרש, הרבה רעש. כן? ואנשים לומדים, וזה לא מפריע. כן? כי התורה נכנסה עד, עד העולם הזה. כן? הדרך הדמיון. וכמובן צריך גם להיזהר שהתורה לא תישאר שם. היא צריכה לעלות בחזרה. כן? יש מסופר על הבעל שם טוב, שפעם לא רצה להיכנס לבית המדרש. שאלו אותו למה אתה לא נכנס לבית המדרש? הוא אמר, כי הוא מלא תורה ותפילה. אז הוא אמר, זה טוב מה? הוא אמר, לא, אני צריך לעלות למעלה. זה לא עולה, זה נשאר לי. אז הוא לא יכול להיכנס. אז הדיבור הוא לא רק איזה אמצעי פדגוגי, איזה אמצעי טכני, דידקטי, כדי ללמוד, אלא הוא חיבור עם עצם התורה. פעם אני זוכר ששאלתי את אחד מרבותיו את השאלה הזאת. כי הוא דיבר על זה שחשוב מאוד לדבר בזמן הלימוד. ואז שאלתי אותו, ואם בגלל שלומדים בקול, אז לומדים יותר לאט, כן? זה מעט את הלימוד. אז מה קורה? אז מה צריך להעדיף? תשובה מעניינת הייתה, הוא אומר, במקום שלא ללמוד בכלל, הוא ללמד לאט. זה לא נקרא ללמוד. זה נקרא איזה משחק אינטלקטואלי, זה חוכמה, אבל זה לא תורה. וזה בגלל הגדרה של התורה, שקצת שוכחים אותה, אבל היא הגדרה האמיתית של התורה. תורה היא דבר השם, דיבור. תחילתה בדיבור, וסופה גם בדיבור, סוף מעשה במחשבה יחידה. כל זמן שהתורה היא בבחינת מחשבה, אז זה נקרא חוכמת התורה. אבל זה לא התורה מצד מהותה העצמית. המהותה העצמית של התורה היא דיבור, היתרונומי לאדם, וזה פונה אל האדם. ויוצא שבתורה יש יחס של דיבור בין מי שנותן את התורה לבין מי שמקבל את התורה, ולכן דרך לקבל זה על ידי הדיבור גם כן. תגידו, מישהו, כי אם לא, אז זה כמו שמישהו משוחח עם אדם אחר, ואדם אחר רק חושב. מי מדברים איתך? אתה צריך לענות. זה פשוט. יש על זה, עתיד כך שגם צריך לזה ניגון, איזה מוזיקה שמתלהר על זה. במסכת מגילה כתוב, כל הקורא ולא שירה, ושונה ולא זמרה, מה זה קורא, מי שלומד במקרא, והוא לא שר, ושונה ולא זמרה, הוא לומד משנה בלי לזמר, עליו הכתוב אומר, וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים, ומשפטים לא יחיו בהם. פסוק ביחזקאל. פסוק ביחזקאל שהנוצרים השתמשו בו הרבה נגדנו, אבל יש פה משהו אמיתי, כן? כי הוא מחו. החוקים האלה הם לא טובים, זה משפטים לא יחיו בהם, כי הם לא נכנסו אל החיים. סתם, אם כבר הזכרנו את הפסוק הזה, יש לנו פירוש נוסף. ובירושלמי, זה פסוק, הירושלמי שואל, מה זה חוקים לא טובים, משפטים לא יחיו בהם? אומר, זה שני ימים טובים של חוץ לארץ. בחוץ לארץ, שאומרים פעמיים יום טוב, במקום יום אחד. אז זה חוקים לא טובים, משפטים לא יחיו בהם. כך זה מובע בתלמוד הירושלמי. אני ראיתי פירוש של הרבי מלובביץ' שחולק על הירושלמי. והוא אומר שזה יותר טוב, שני ימים טובים בחוץ לארץ, כי יש יותר קדושה. אבל הוא למד בבלי. טוב, אבל עכשיו, לגבי הדיבור, יש דבר נוסף. הדיבור הוא עצם האדם. כך לפחות, כשאנחנו רואים בתורה, כן? ויהי, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. נפש חיה, תרגם אונקלוס, רוח ממללה. כלומר, רוח מדברת. נאמר, אם נשאל מהי מהות האדם, זה יכולת לדבר. להביא את העולם העליון אל מציאות העולם הזה. והדיבור הוא תמיד באמצע בין כל חלקי האדם. זה אמצעי בין הימין לשמאל, כי הדיבור יוצא מן הפה, וזה אמצעי בין המחשבה לבין הרגשות. יש ציור לפי הרפואה של גלינוס, שהייתה מקובלת בימי הביניים, שיש לחות שעולות מן הלב, ואישים שבאים מן המוח, וזה נפגש בפה, ובגלל זה בדיבור זה גם חם וגם לח. כן? כי זה ממוצע בין הכוחות השונים. כמובן שלפי הרפואה של ימינו זה לא בדיוק זה. עכשיו, יש בכלל לגבי ההגדרה של מעשה, כן? האם, לגבי בהלכה יש כמה דברים שתלויים במעשה. למשל, דין מלכות. אדם שעבר על מצוות התעשה, לפעמים יש דין מלכות. תלוי איזה עבר. ומתי לוקים, מתי מקבלים את המכות האלה? רק אם יש מעשה, זה אחד מהתנאים. צריך שיהיה מעשה. אז לפי זה, למשל, מי שמעיד נגד חברו בבית דין לשקר, כן, הוא מעיד לשקר. ואחר כך מגלים שהעד הזה היה עד שקר, נקרא עד זומם, אז העד זומם לוקה. השאלה היא למה, כן? שאלו בתלמוד, הרי זה רק דיבור וזה לא מעשה. כן? רואים שהדיבור הוא עדיין נחשב שייך לעולם העליון. רואים, אבל זה דיבור שיש בו מעשה. בגלל שהתורה קראה לזה לעשות, שנאמר, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות. אז הכוונה הזאת, שזמם זה לשון כוונה, הכוונה הזאת של העד לחייב את חברו, היא נקראת עשייה. למה? כי היא באה לידי דיבור. רואי שזה מדרגה עם זה. לפי שזה, נגיד, זה יספיק לעניין הזה, אז אולי נראה בגמרא עצמה, הוא פרק כיצד מעברין, שוב, במסכת עירובין, אמר רב אסי, מהי דכתיב, מה הוא זה שכתוב, כי נעים כי תשמרם בבטנך. כן? זה פסוק במשלי, על התורה, על דברי תורה, נעים מאוד כשאתה שומר את זה בבטנך, בבטן. ומתי דברי תורה נעימים? כי תשמרם בבטנך, כן? כשהם שמורים אצלך. כן, הוא קניין. ומתי תשמרם בבטנך? אז זה סוף הפסוק. בשעה שיקונו יחדיו על שפתיך. צריך לדבר. רבי זירא אמר מאחר, שמחה לאיש במענה פיו. יש שמחה לזה שאדם מדבר. ומתי שמחה לאיש? בשעה שמענה בפיו. רבי יצחק אמר, עוד פסוק, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך הוא צריך לעשותו. ומתי קרוב אליך הדבר מאוד? בפיך. בזמן שבפיך או בלבבך לעשות אותו. רבה אמר מאחר, רבה מביא עוד פסוק, תאוות ליבו נתת לו, והרסת שפתיו בל מנעת סלע. ומתי תאוות ליבו נתת לו? בשעה שהרסת שפתיו בל מנעת סלע. פירוש דבר זה. שבא לומר כי נעימות התורה, כאשר התורה נמצאת אצל האדם בפועל. יש תורה שנמצאת אצל האדם, אבל לא בפועל, רק נמצאת בקורה. ויש תורה שנמצאת בפועל. איך רואים את זה? יש, לפי רב נחמן מברסלב, שני סוגי תלמידי חכמים. יש תלמיד חכם שהוא נעים ונחמד. יש תלמיד חכם שכשרואים אותו חושבים שהוא אויב של העולם כולו. אבל בי שהוא תלמיד חכם, אבל צריך להזמין. איך זה יכול להיות? תלמיד חכמים ששורפים כל מה שסביבה, תלמיד חכמים שהם נעימים. וההסבר הוא, יש גמרא שאומרת, היי, צורבה מדירה בנם, דירתך, אורייתא הוא דירתך בי. זה בהרמב"ם. אותו צורבה מדירה בנם. צורבה מדירה בנם זה אדם שלמד הרבה תורה. הוא עוד לא נקרא רב, אבל הוא צורבה מדירה בנם. כלומר, הוא צמא, הוא צורב, כן? כלומר, השפתיים שלו צורפות אותו, ויש הוא צמא לדברי תורה. כצורבה מדירה בנם. ואם אנחנו רואים צורבה מדרבנן, דרתה, כלומר דרתה שמה שכועס, הוא כועס. אז אומרים, אורייתא הוא דרתך בה, התורה היא זו שמרתיחה אותו. כלומר, יש תורה בתוכו, והתורה זה רותלה. וזה מה שגורם לכנס שלו. ולעומת זה, יש תלמיד חכם שהוא נעים, אז איפה הלכה רתיחת התורה? פשוט, רבי נחמן מסביר. זה תלמיד חכם, הראשון תלמיד חכם שהשיג דברים עליונים מאוד, אבל בזה עוד לא נכנס אצלו. כלומר, הוא השיג יותר ממדרגתו. אז כיוון שהוא משיג יותר ממדרגתו, הוא יוצא מן האיזון. ואז התורה גוברת בו, וזה מופיע בצורה של כעס. אבל זה סימן שהוא תלמיד חכם גדול, כי הוא השיג יותר ממדרגתו. זה לא אדם כדאי. יש לעומת זה תלמיד חכם שמה שיש לו, יש לו. אז זה יכול להיות שני מדרגות. או שהוא עוד יותר גדול מתלמיד חכם ששרף, או שהוא יותר קטן. יש שתי מדרגות אפשריות. יש סיפור במסכת חולין על רבי יונתן בן עוזיאל. רבי יונתן בן עוזיאל היה מתלמידי הלל הזקן. היה גדול התלמידים של הלל הזקן. ואמרו על יונתן בן עוזיאל, שכשהוא היה לומד תורה, והיה עוף עובר מעל ראשו, אז העוף היה נשרף. נשרף. יש לזה הרבה פירושים. אבל השאלה היא ככה, שואלים החסידים. אם התלמיד של הלל שורף עופות כשהם עוברים מעל ראשו, אז כבר מה נאמר על רבו של יונתן בן עוזיאל, על הלל? מה יש לספר עליו? אז הם אומרים שהוא עוד יותר גדול, הוא לא היה שורף. זה דבר גדול. לא מסוגל להעביר עופות ולא לשרוף. עכשיו, וזה גם כן מחלוקת בין החסידים למתנגדים, שהמתנגדים שואלים אם העוף הזה היה שייך למישהו אחר, האם צריך לשלם עליו. ושמעתי פעם ברדיו מישהי שהביא את הסיפור הזה ואמר שאף על פי שזה בדיחה, אבל זאת באמת שאלה. ופרק יצא, אז אם כן, פירוש דבר זה שבא לומר כי נעימות התורה כאשר התורה נמצאת אצל האדם בפועל. כי אז האדם הוא שכלי כאשר התורה הוא אימו, ואין נעימות למעלה מזה. וזה כאשר אין התורה משתכחת ממנו. ומתי אין התורה משתכחת מן האדם ונמצאת עם האדם? כאשר דברי תורה על שפתיו תמיד, שהוא למד בהם וחוזר עליהם. ואז התורה אימו. ואני מדבר על זה, כן? מדברים, שומעים אותו, מדבר על דברי תורה. כל עד. ובלא זה, לפי ריחוק התורה מן האדם, אין נחשבת שהתורה היא אימו, רק אם התורה היא על שפתיו. אבל מי שלמד בעיון, כן? כלומר, בלי לדבר, רק במחשבה, אין השכל עם האדם שהוא גשמי. כלומר, העיון זה עסק בענייני השכל, אבל האדם זה לא שכל, האדם זה אדם. אז לכן זה לא נכנס. ורבי זירא למד דבר זה מדכתיב, שמחה לאיש במענה פיו, כי ראו שתהיה התורה השלמה, השלמת האדם, כי אין לאדם השלמה כי אם בתורה, כאשר יתבאר למעלה, כי לכך נקראת התורה אישה, כי גם האישה השלמת האדם. ואי אפשר זה רק כאשר התורה, האדם בעל תורה בפועל, כי הדבר שהוא בכוח אינו נחשב שהוא נמצא. ולא נחשב שהוא בעל תורה בפועל השלמות, רק אם תכף שישאל אותו האדם משיב על זה. ובזה נראה שהוא בעל תורה בפועל השלמות. כלומר, זה פה התורה מבחינת השלמת האדם. יש כמה הבנות מה היא התורה. אחת ההגדרות שחוזרות הרי במערב, התורה זה השלמת האדם. וכן האישה היא השלמת האדם, מה זאת אומרת? המערל מסביר בתיבת ישראל, כיוון שלפי התורה אדם זה איש ואישה, אז אדם שזה רק איש או רק אישה, זה לא אדם. וכן השלמת האדם, האישה. ובזה נראה, וכן התורה השלמת האדם, וכן התורה נקראת אישה, וכמו שאדם שיש לו אישה, אז הוא אוהב אותה כל הזמן, לא פעם כן פעם לא, כך האדם שיש לו תורה, הוא מחובר אל התורה כל הזמן. וזה כל הזמן מדבר על זה. יש פסוק על זה, על התורה, בספר משלי, באהבתה תשגה תמיד. כן? כלומר, צריך לשגות בתורה. מה זה לשגות? לשון שגגה. כן? לטעות, לעשות טעויות. כלומר, זה אדם ש... והרמב״ם מסביר את זה, בהלכות תשובה, זה כמו אדם שאוהב אישה, והוא כל הזמן שוגה, עושה טעויות בגלל האהבה הזאת. כן, כלומר, הוא לא שם לב למה שקורה מסביב, ובגלל שהוא שוגה באהבה הזאת. כך אהבה של התורה, זה אהבה מתמדת, ואם חסר מזה, אז זה ריחוק מן התורה. זה דברים פשוטים. וזה שאמר, שמחה לאיש במענה פיו, כי כל שמחה כאשר הוא שלם ואין לו חיסרון, ומפני השלמות נמצא השמחה. והפך זה, ההפסד גורם אבל ותוגה, שהרי יש אבל על מת שהוא הפסד. ומפני שהתורה שלמות האדם ועל ידה הוא שלם בפועל, לכך אמר הכתוב שמחה לאיש במענה פיו. רצה לומר כי שלמותו היינו שתכף מיד שישאל אותו האדם בדברי תורה, תכף משיב לו. ואצל זה התורה נחשב נמצא בפועל השלמות, ואז התורה שמחה לו, רוצה לומר שהתורה היא שלמותו, שכל שמחה מצד השלמות, ולא כשמגמגם בדברי תורה. כלומר, שמחה לאיש, מתי? במענה פיו, בזה שהוא יודע לענות כששואלים אותו בדברי תורה. יש אפילו, למדו את זה במסכת קידושין, יש מפסוק ושיננתם לבניך, ושיננתם מלשון שנון, כן, דבר חד. שדברי תורה יהיו שנונים בפיך, שאם ישאל אותך אדם, תדע מיד לענות לו, ולא תגמגם ותאמר. ולא כשמגמגם בדברי תורה, כי אצל זה אין התורה בפועל, רק בכוח. שצריך תלמיד חכם לחפש בספרים. אם אלא על ידי זה לא נחשב שלם בפועל. יש, כן, יש תלמיד חכם שקורא בתורה. יש תלמיד חכם שהוא עושה את התורה בפני עצמו. כלומר, לא צריך, הוא לא צריך להסתכל. רגע, אתה שאלת שאלה, אני אסתכל בספר ואתן לך תשובה. אלא הוא עצמו, הספר, שהוא הספר תורה. ויכתבו בספר את מה שהוא אומר. כן. ויש לפרש למשמעות. כי האדם שלם בפועל כאשר התורה היא על שפתיו ומוציא הדיבור אל הפועל, זה נקרא שהוא בפועל כאשר מוציא התורה אל הפועל, אל פועל הדיבור. ועל זה אמר שמחה לאיש, כי השמחה על השלמות, והשלמות כאשר הוא בפועל. וזה כאשר מוציא התורה אל פועל הדיבור. אבל רבי יצחק, עד כאן התורה בתור השלמת האדם. ולכן, אם התורה שהיא השלמת האדם נמצאת בפיו של האדם, אז יש ללמוד את החובה לדבר בדברי תורה מן הפסוק שמחה על האיש במעלה פיו, כי שמחה זה בא על השלמה. אבל רבי יצחק למד מן קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך הוא יוכל לעשותו, וזה, ודבר זה מצד אחר. כלומר, יש פסוק אחר שבמה אנחנו לומדים את החובה לדבר, זה קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. ודבר זה מצד אחר, כי כאשר האדם התורה הוא בפיו ורגיל בה, קרובה התורה לעשות אותה. כי גדול תלמוד תורה שמביא לידי מעשה, וזה כאשר התורה אימו. וכבר אמרנו למעלה שלא נחשב שהתורה אימו, רק כאשר התורה אימו בדיבור. וכאשר התורה אימו, אז קרוב גם המעשה, ודבר זה אנו רואים בעינינו שמיום שבטל דבר זה לא ימצאו בעלי מעשה, והכל הוא הסיבה הזאת. כלומר, יש פה צד אחר, למה צריך לדבר? כי הדיבור זה קרוב למעשה. כלומר, יש לנו כבר שני פירושים. פירוש אחד הדיבור, זה ביטוי לשלמות האדם, ולכן יש שמחה. פירוש אחר, אם אתה לא מדבר, אז אתה גם לא תעשה. כן? ברגע שדבר עבר לדיבור, הוא קרוב להיעשות. כל זמן שאני לא מסוגל לומר, אני גם לא מסוגל לעשות. וכאן הוא אומר, דוגמה, מה שמוכיח שזה נכון, שמיום שבטל דבר זה, כלומר מהיום שכבר הפסיקו לדבר בפני הדיבור, אלא שלומדים בלי לדבר, מאז שהדבר הזה קרה, כבר אין בעלי מעשה. כן? כלומר, כל המעשה מדלדל, ואין אנשים יודעים על החם. והכל הוא הסיבה הזאת. וכן לרבה, הוא גם כן מצד אחר, כי כאשר התורה עמו, האדם קרוב אל השם יתברך מצד שהוא בעל תורה. ואז בקשתו נעשה. וכתיב, כי מי גוי גדול אשר לו אלוהים קרובים אליו. כל הדברים האלו הם דברים גדולים, וכל אחד מן החכמים נתן טעם מיוחד בפני עצמו. כן, המהר"ל מסכם. הראשון, מי זה הראשון? זה רב עמי, שאמר כי על ידי שהתורה עמו נחשב האדם שכלי, אבל אם אין התורה עמו, אין נחשב שכלי. וכן למד דאמר, כאשר התורה עמו, הוא בפועל השלמות ואינו בכוח, כמו שהם כל העליונים שהם בפועל. וכן, למען דאמר, כאשר התורה עמו הוא בפועל השלמות קרוב לעשות תורה, וכולם דברים גדולים, כאשר תבין את דברים על המדדה. כן, יש לנו פה שלוש הסברים, מה ההכרח של הדיבור. הסבר אחד הוא מצד שהדיבור גורם לזה שהתורה היא עם האדם, ואז האדם מוסיפי. הסבר שני, כיוון שהתורה היא עם האדם, אז האדם יעשה. והסבר שלישי, זה כיוון שהאדם, שהתורה עם האדם, אז האדם יצא מן הכוח אל הפועל. אז האדם הוא בפועל. כלומר, מה יבדל בין אדם בפועל לאדם שכלי? אדם שכלי זה אדם שדבק בעולם השכלי, והאדם בפועל זה האדם באשר הוא אדם יצא אל הפועל בזכות התורה. וזה בגלל שאנחנו מוצאים בתורה כמה מדרגות. יש לתורה פונקציה חברתית, להשלים את האדם. אדם שאין לו תורה, חסר לו משהו במדרגת האדם, לכן הוא צריך תורה. אבל זה לא צריך דווקא תורה בשביל זה, היה אפשר גם על ידי דרך ארץ בלבד. אבל יש מדרגה נוספת של התורה לדבק את האדם בעולם השכלי. אבל אף על פי כן, זה לא סותר, למרות שמטרת התורה זה לדבק את האדם בעולם השכלי, זה לא סותר שאם כבר, אז כבר, והתורה גם מסדרת את האדם באשר הוא אדם, הוא מוציא את האדם מן הכוח אל הפועל. ולכן כל המדרגות האלה נמצאות בדיבור. טוב, אני מציע שנעצור כאן. ובעזרת השם, השבוע הבא, אני מתכוון.